מעבירים הילוך.
בואו ננסה שנייה לעצור את כל הדרמה הגדולה של מירון, של התחבורה הציבורית. אלפי אוטובוסים יוצאים למירון. בואו ננסה שנייה להבין מה היה פעם. איך פעם היו מתניידים מכל רחבי הארץ למירון. ערב טוב, הרב ישראל גליס.
ערב טוב, מבורך.
אתה גם היסטוריון, גם איש ירושלים, גם איש מירון וגם איש כל חי.
יפה, אז בוא, דבר ראשון, נלך לתקופה אחורה, לתקופה של סבא שלי. סבא שלי,
כשנגיע
למירון, היו שני מסלולים לירושלמים.
הרב גליס, לפני שנגיע לסבא שלך, אני רוצה לדבר על הסבא שבך, מגיע לך מזל טוב, מחר הבן שלך, יותר נכון הנכד שלך, עושה בר מצווה בירושלים?
מחר, בעזרת השם, בכותל המערבי, הוא עושה בר מצווה, ואני מקווה, הוא מגיע עם כל הכיתה שלו, אנחנו בבוקר נתפלל תפילת שחרית, אחרי זה נאכל ארוחת בוקר באיזשהו מקום, משם אני לוקח אותו ואת המשפחה שלי לסיור שורשים בעיר העתיקה. הוא יגיע, הוא נקרא יעקב, הוא נקרא קובי על שם סבא, רבא, סבא שלי וסבא רבא שלי, לתוך הרוב המוסלמי בעיר העתיקה, ומשם על, על גגות העיר העתיקה. סיור מרתק ומעניין.
שווה להיות נכד שלך, הוא בן של חתנך שלום סלמון, גם איש יקר. ובוא נחזור למירון.
כן, אז בוא נחזור למירון. תודה רבה על הברכות. הסבא שלי שהיה נוסע למירון היה זה ירושלמים בשני מסלולים. אני מדבר אותך לפני 100 שנה בערך, קצת יותר מ-100 שנה. היו נוסעים למירון דרך רמלה, שכם, ודי חרמיה, ודי לחרמין, משם לשכם, ומשכם מתעכבים לילה ונשארים בקבר יוסף הצדיק, ומשם נוסעים לג'נין, ומג'נין לכיוון טבריה, ומטבריה עולים למירון.
וואו.
המסלול השני היה לקחת הרכבת.
רגע, איך נסו באותם ימים?
על עגלות, על דליג'נסים, עגלות וחמורים וגמלים. זה היה מסלול.
עכשיו, המסלול הספציפי הזה, כמה זמן לקח? כמה זמן, כמה שעות, כמה ימים? 10 ימים להגיע למירון.
ודאי. עכשיו, היה מסלול אחר שנוסעים ברכבת ליפו, ומיפו בספינה לחיפה, ומחיפה ברכבת העמק עד צמח, ומצמח בסירה עד טבריה, עד לרבי בלנס, מגיעים ביהודה לדייר, לרבי מאיר בלנס, נשארים שם היום, ומשם בעגלות וחמורים היו עולים למירון. עכשיו, אני בתקופה שלי, אני מדבר איתך, אני השנה, למעלה מ-60 שנה עולה למירון. בכל שנה, ברוך השם. ואני, יש לי תמונות מחלקי של סבא שלי, של אבא שלי, שלי, של הבן שלי ושל הנכד שלי. אנחנו הרבה דורות שנוסעים לחלקי למירון. עכשיו, אני נסעתי כבר עם, בהתחלה עם מסעיות, בגרתי, זה כבר היה אוטובוסים. היה מסעיות חיים.
על איזה גיל אנחנו מדברים שנסעת עם מסעיות? בן כמה היית?
הייתי בן 3, מחלקי שלי, בן 3. ונסענו, היה מסעיות של חיים עתיק, זה היה למעשה מסעיות מסע, היו מביאים ספסלים מחסידות קרלין, מבית הכנסת שהיה קרוב, קושרים את הספסלים אחד לשני, יושבים בצד אחד גברים, בצד אחד נשים, באמצע הילדים, וככה נוסעים. מתחילה נסיעה מירושלים לכיוון ארטוב, יוצאים באמצע הלילה, ובארטוב מגיעים לארטוב על הבוקר, הילדים שירותים ויינים וישנים ומתחילים להעיר אותם, ומשם ממשיכים מארטוב לרמלה, ברמלה כבר היה תפילת שחרית, ומרמלה נוסעים לחיפה, חיפה מערת אליהו הנביא, נשארים שם לישון את הלילה, ומחיפה ישר למירון דרך צפת, טבריה, צפת וכן הלאה.
עכשיו, בכמה ימים המסע הזה לקח?
זה היו 3 ימים. יותר מאוחר התחיל אוטובוסים של אגד, תובעת רכון המקשר היה לפני אגד, המקשר, המהיר, זה שני החברות שאחרי זה התאחדו ונהיה אגד. המקשר זה כבר היה אוטובוסים של אגד, שהיו כמה אנשים שמכרו כרטיסים, והכרטיסים כבר היו קונים בחול המועד פסח. חול המועד פסח זה היה מפגש המשפחתי עם דיונים, מי נוסעים, מה נוסעים, כמה נוסעים, והולכים לאיצה לאייזנבך, ומתחילים להתמקח על המקום, אני רוצה ללך חלון, אני רוצה מעל הגלגל, מאחורי הגלגל.
מי זה היה איצה לאייזנבך? בואו תשתף אותנו.
איצה לאייזנבך זה טיפוס ירושלמי שכבר לא חי, שהוא היה יושב בשער בתי הונגרים, היה לו בית דירה קטנה, אבל הוא היה עושה גם קוגלים, היה צריך להיכנס בין הסירים של הקוגלים כדי לבוא לידי, הוא יושב עם מפה גדולה על השולחן, מפה של האוטובוס, והיה מזיז. מזיז לפה, מזיז שם, הסבתא שלי רוצה זה וזה, והנכד רוצה כך וכך, ומביאים איפה יהיה מקום להוגות ולפה ולשם, מתנהל דיון שלם במשך כל החול המועד, הם באו והתנהלו דיונים, עד שבסוף הגיע כבר לגבי עומר, ואז יוצאים הנסיעה הרחה בערך בין 6-7 שעות, נסו למירון.
עכשיו, אותם ימים של ליצה לאייזנבך, כמה אוטובוסים יצאו למירון?
יצאו למירון ב-7-8 אוטובוסים.
זה הכל.
זה הכל, כן.
עכשיו, הרב גלס, אתה...
ולכן בא הרעיון של שמעון הצדיק, למי שלא היה כוח לנסוע ולא יכל לנסוע, או בית עם ילדים, או שרצו גם שהסבות השתתפו, אז היו הולכים לשמעון הצדיק. אבל בירושלים היו יוצאים בערך 5-6-10 אוטובוסים. עכשיו גם היו קבועים מאוד. מי שנסע זה חסידי קרלין, חסידי בויאן, המסמידים. זה היה ירושלים שנסעו, השאר הליטאים לא נסעו.
ליטאים לא נסעו, זאת אומרת רק החסידים וחסידויות ספציפיות.
אז היו זה בודדים שנסעו למירון בקצת חצרות חסידים.
עכשיו, אתה יכול להצביע על שנה שבאותה שנה חלה ההתפתחות הגדולה, שפתאום כולם התחילו להגיע למירון?
אחרי מלחמת ששת הימים.
מה קרה אז?
אחרי מלחמת ששת הימים, כשדרכים נפתחו ודרכים מורחבו, ויכלו לנסוע, גם נסעו דרך שכם ג'נין, אבל נסעו בצורה יותר מהירה, כבר אוטובוסים יותר משוכללים. אחרי מלחמת ששת הימים התחילה נהירה גדולה. התחילה נסיעה גדולה, כבר היה נוח לנסוע, זה כבר לא היה 7 שעות, זה כבר היה פחות, היה 3 שעות או 4 שעות. התחילה נהירה למירון בצורה המונית.
עכשיו, אתה מביט על מה שהיה אז ומה שהיום, והיום...
שמיים וארץ. שמיים וארץ. אני זוכר כילד, במירון היו נמצאים לא רק פעמים למדורה או להדלקה והולכים הביתה, נשארים כמה ימים.
המועלים, נכון?
במירון אחרי הצהריים, סבא שהיו צעקים לי, הייתי ילד, בחצר, אמרו, תראה, תראה למעלה, תגיד לסבא שלך שירד, צריכים מניין, מניין למנחה.
הייתם פותחים מועלים באותם ימים?
היו כאלה שפתחו מועלים, כן, למעלה להר היו כאלה שפתחו מועלים, אבל זה היו ספרדים שהם היו באים כבר במשך מיד אחרי פסח. מועלים מועלים ונצאים שם, החסידים לא בנו מועלים, לחסידים בדרך כלל היה חדרים. סבא שלי היה לו חדר מספר אחד למעלה, מעל הציון, אז קרה שהיה להם חדרים.
עכשיו, אתה מעדיף את מה שהיה פעם?
בהחלט.
אתה מעדיף לנסוע 3 ימים? 10 ימים?
בהחלט, יש בזה חוויה, יש בזה סיפור. אתה נוסע בדרך, יש לך, אתה יודע שאתה נוסע לרב שמעון בר יוחאי, יש לך הכנות, בדרך לא מתבטלים, בדרך לומדים, כל מיני דברים, אמרות שקשורות לרב שמעון בר יוחאי, יצאו חוברות, יצאו ספרים, מסע מירון, כל הדרך מה למדו ומה עשו בדרך, הייתה חוויה. היום אתה נכנס לאוטובוס, בדרך כלל אתה בא עייף, אתה נרדם ואתה מתעורר במירון, או מתעורר בהפסקה באמצע שמורדים אותך לשירותים, ומגיע למירון. מתחיל לטפס את ההר, הרמקולים האדירים שמשגעים לך את הראש, צועקים לך כל מיני שנורים למיניהם, כל מיני תרומות למיניהם. זה היום זה פסטיבל. כמה אנשים שעולים למירון יודעים מה אמר רב שמעון בר יוחאי? עולים.
טוב, אבל עדיף את הכמות, אבל לא?
כן, הכמות היא גדולה, כי זה הפך להיות לחוויה. זה הפך להיות לפסטיבל כזה, באים בשביל לראות את האדמו"ר מבוים ולרקוד על הפרנצ'ס, ואחרי זה ללכת לרקוד בקרלים ולרקוד בחזות הזאת, בחזות אחרת, ושמחה וששון. אבל ברוך השם, תראה, אומרים שרב שמעון בר יוחאי, זה החתונה שלו בל"ג בעומר, הוא שולח הזמנות. על מי שמרגיש קרוב יותר, נשאר שם 3 ימים. מי שמרגיש פחות, כמו בחתונה, אתה בא, אתה אומר מזל טוב, אתה הולך, או שאתה מתיישב.
אבל אם אתה מחובר, אז אתה נשאר לכמה שעות. עכשיו, אם היית כן, הרב גליס, מנסה לשנות משהו במערך התחבורה של היום למירון, מה היית משנה?
מה הייתי משנה במערך התחבורה? דבר ראשון, לחתוך את הנושא של התחבורה, אין כניסה לרכבים פרטיים, חד משמעית.
טוב, זה כבר קיים, חוץ מאנשים עם אישור מיוחד.
כן, עכשיו, שום אישורים לא, וכל המחירי הזה מסביב לרישיונות, גם זה צריך להיפסק.
היית מוריד את זה, כן, מה עוד?
יש השנה, יש חידוש בנושא הזה. יש פעם, מי שמגיע מהרכב עם האדמור, ואומר לשוטר, האדמור אומר, אנחנו מסטריפקה, אומר, מה אמרת? לא הבנתי. אומר, אנחנו מסטריפקה, הוא מסתכל על כלי שירד מהירח. היום, לכל צומת, לכל מקום, יהיה אפליקציה, השוטר פותח את הטאבלט, הוא אומר לאדמור, אנחנו מסטריפקה, הוא מתקתק, מגיע לו תמונה. והוא מסתכל לרכב, הוא מנסה זאת, אם זה התמונה, אם זה האדמור.
זה לא ידענו, משהו חדש שאתה מספר לנו פה.
כן, כן, זה חידוש שאתמול שמעתי מהרב איזה שווינגר.
מעניין מאוד.
שפשוט ירו, כל מי שמגיע עם רכב, השוטרים יצאו, הסתכלו בטאבלט לראות אם זה האדמור ש...
איזה עוד דברים היית משנה היום? חוץ מהרכבים הפרטיים, מה עוד היית משנה היום במערך התחבורה במירון?
מה עוד משנה? הייתי מנסה בכל מחיר לעשות דרכים שיכולו להיות למעלה. שלא יצטרכו לסחב את כל האר הזה, להוציא את כל הבסטות וכל הדקות למיניהם, להרחיב את הכביש ולאפשר לאוטובוסים לעלות עד למעלה, לעשות סיבוב ולרדת למטה חזרה. שאנשים לא יצטרכו לסחב, באים שם אנשים עם ילדי חלקה וכל המשפחה נוסעת, אתה רואה בן אדם שמסחב מילדים, נשים עם ילדים קטנים עם מגלות, שמש, חם או בלילה, זה קטסטרופה. להוציא את כל, ללקות הדרך. אין לעשות שום בסטות ושום מחירות ושום צדקות בדרך.
מעניין, אתה יודע, אבל זה חלק מהאווירה. הרב גליס, איש ירושלים ואיש מירון, תודה, החכמת אותנו.
בבקשה, בשורות טובות.
רעיון מעניין, הרב גליס, תמיד מעניין. פרסומת.
עכשיו איתכם, מעבירים הילוך עם יעקב גרוטגר.